מנה.
לא חתונה.
זה מעטפה להשתמש.
למה נחריגה?
אולי, טוב, את פצורה מבחינות מועצה.
כולם.
לברכה.
הסילוק עצמו. מה לדעתכם ההבדל העיקרי? עוד פעם, חוזה שאני אומר לצד השני, ביום האחרון תן לי כסף ואני אתן לך מניות, לחוזה שאני אומר לו תן לי מניות ואני אתן לך כסף. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם אני מקבל כסף ונותן מניות, לא צריכה להיות לי התחייבות כספית. ואילו אם אני מתחייב לקנות את המניות שלי, יכול להיות שייצרו לי פה התחייבות שתטופל עם השיטת ערך נוכחית, כמו שאתם זוכרים. כי ברגע שאני בא לצד שכנגד ואומר לו, אתה בעוד שנתיים תמכור לי מניות ואני אתן לך כסף, ייתכן וצמחה לי מחויבות לשלם לו כבר ביום הראשון. כמו באופציות מכר בסילוק פיזי ברוטו. זה בגדול ההבדל בין שתי הדוגמאות. עכשיו אני מקריא את הדוגמה. ראשון לראשון 2012 חתמה חברה א' על חוזה הקדמה, לפיו היא מחויבת לרכוש, לקבל, 31 לדצמבר 2013 מחברה ב' 1,000 מניות של עצמה, תמורת שער עתידי של 110.25. תגידו לי, מה החברה רוצה פה? שמחיר המניה שלה יעלה או ירד? יעלה, למה? אם יהיה 120 שקל, מה אכפת לי לקנות מניה שלי ב-110? אבל אם יהיה 105 שקלים, זה לא טוב. כלומר, אני ארוויח פה אם מחיר המניה שלי יעלה. אם הוא ירד, אכלתי אותו. שיעור הריבית 5% להיוון 5%, מחירי מניה ופקודות יומן כרגיל. קודם כל, עשיתי את השווי ההוגן כמו קודם. ביום הראשון לחוזה הקדמה אין שווי הוגן כי אין ערך זמן. וכל תקופה עשיתי כמו הדוגמה הקודמת. פה, בסוף השנה הראשונה, חברה א' מורווחת על הנייר 3,000 שקל, כי תקבל מניה ששווה 108 כפול 1,000, אבל תשלם רק 110,250 מעובד. ואילו בסוף החוזה היא יוצאת פה ברווח של 4,750, כי היא תקבל מניה ששווה 115 ותשלם רק לפי 110.25 כפול 1,000 מניות, ייתן לי רווח של 4,750. זה מבחינת השווי ההוגן, כי אתם תצטרכו למצוא אותו, אף אחד לא נותן פה שווי הוגן, תמצאו לבד. עכשיו ההנחות עצמן. ההנחה של סילוק נטו במזומן, מה זה אומר? שביום האחרון אני לא קונה מניות והצד השני לא מקבל ממני מלוא הכסף. מה עושים? באים ביום האחרון, אם אני ברווח, תן לי כסף, אם אני בהפסד, תן כסף. ולכן ביום הראשון לא עשיתי פקודת יומן כמובן כי זה שווה אפס. לאחר מכן בעמוד הבא, אחרי שנה, אני מורווח 3,000, זה לפי השווי ההוגן. עכשיו, למה בדוגמה הקודמת זה היה התחייבות ועכשיו זה נכס? כי בדוגמה הקודמת זה היה לרעתי. ובדוגמה הזאת זה לטובתי. מה אכפת לי לקבל מניה ששווה יותר מ-110.25 ולשלם 110.25? ולכן פה לא התחייבות אלא נכס בגין חוזה הקדמה. דוגמה קודמת היה התחייבות בגין חוזה הקדמה, כי אני הייתי במצב לא טוב. עכשיו אני במצב טוב מול הצד שכנגד, ולכן יש לי נכס מול הכנסות מימון. שנה לאחר מכן הנכס רק עולה מ-3,000 ל-4,750. ואז מגיעים ליום האחרון, אני בא לצד שכנגד, אומר, נותן לי 4,750, הפסדת. אנחנו התערבנו במרכאות או לא במרכאות על מחיר המניה שלי, מחיר המניה שלי עלה, הפסדת, תביא לי 4,750 ואני מה הסיפור. זה סילוק נטו במזומן. כן. למה נכס? כי עד אחרי שנה או אחרי שנתיים, איך שאת רוצה, בוא נלך אחרי שנה, עד יש לך חוזה ביד שמשקיע, מוכר לך מניה שלך, תמורת 110.25, עם ערך נוכחי עוד שנה אני צריך לשלם לו. בעוד שהמניה בשוק שווה 108 שקלים. אז אני ברבע. בואו את יודעת מה נחתום על חוזה. דקה. נו. בואי נחתום, אני רק שאל שאני אדע, את? בואי נחתום על חוזה לפיו. את בעוד שנתיים מוכרת לי מניה שלי ב-100 שקל. אוקיי? ערך הזמן אפס. בואו נניח שאין ערך זמן. אחרי שנה אני מסתכל בעיתון ורואה שמחיר המניה שלי בבורסה הוא 120 שקלים. מה זה אומר? שאת תצטרכי לתת לי מניה שלי ששווה 120 ואני אדלך רק 100 שקל. אני ברווח או בהפסד כלכלית? רווח של כמה? אין ערך זמן. 20. חובה נכס בגין חוזה הקדמה, זכות הכנסות מימון 20. רגע. שנה לאחר מכן הגיע היום האחרון. אוקיי? אני מפותח את העיתון ורואה בבורסה שהמחיר המניה שלי הוא 130. את צריכה עדיין למכור לי אותה ב-100. כמה הרווח שלי על כל מניה? 30. חובה נכס בגין חוזה הקדמה, זכות הכנסות מימון עוד 10. כמה עכשיו הנכס עומד? 30. ההפרש בין 130 ל-100. רוצה סילוק נטו במזומן? בבקשה, תני לי 30 שקל, נגמור את הסיפור. רוצה סילוק במניות? אז אל תתני לי 30 שקל, תני לי שווה ערך ל-30 שקל, במניות. כמה מניה שווה אמרנו? 130? תני לי 30 חלקי 130 מתוך מניה. כאילו שבר של מניה ונגמור את הסיפור. זה הרעיון. למה אני ברווח? כי את מוכרת לי מניה שלי במחיר שיותר נמוך מהבורסה. בסדר? זה החוזה. עכשיו, סילוק נטו במזומן, החברה קיבלה ביום האחרון 4,750. בסילוק נטו במניות,
4,750.
בסילוק נטו במניות, אותו רעיון, החברה, כתבתי לכם בצד, תקבל 41 מניות של עצמה, הגעתי את זה טיפה, 4,750 חלקי 115, 41 מניות של עצמה, ו... איזה פקודת יומן עשיתי? חייבתי מניות באוצר וזיקיתי נכס. במקום לחייב מזומן ולזכות נכס, לא קיבלתי כסף, קיבלתי מניות של עצמי. מסכימים שאני מקבל מניות של עצמי זה מניות באוצר? עכשיו, חובה מניות באוצר. תשבו בין שתי הדוגמאות. דוגמה ראשונה, חובה מזומן, זכות נכס. דוגמה שנייה, חובה מניות באוצר, זכות נכס, ובזה נגמר הסיפור. אין הבדל בין סילוק נטו במזומן לסילוק נטו במניות חוץ מהפקודה ביום האחרון. עכשיו, פה מגיעים להנחה ג' שגם בדוגמה הקודמת הייתה שונה משתי ההנחות הראשונות. אם זה מנגנון סילוק פיזי ברוטו, מה זה מנגנון סילוק פיזי ברוטו? לא מתחשבנים על הנטו. אתה תביא לי את המניות ואני אתן לך כסף. אתה תביא לי את המניות, אני אתן לך כסף. עכשיו, אם אתה תביא לי את המניות ואני אתן לך כסף, זה דומה למה? לאופציה מכר. שאני בא ביום האחרון ואומר למשקיע, תביא לי את המניות ואני אתן לך כסף. זה אומר שעצם העובדה שחתמתי ביום הראשון על החוזה, מה יצרתי לעצמי כלפי המשקיע? מחויבות, תשלם לו. כמה שלם לו? את הערך הנוכחי של התזרים. לא, אתה צודק, בעוד שנתיים, אבל היום, יום, עשינו תמיד ערך נוכחי. כן? ותראו מה עשיתי ביום הראשון בהנחה ג' פקודת יומן, חובה קרן הון זכות התחייבות, מאיפה זה מוכר לכם? אופציות מחר, בדיוק אותו דבר. אז למה בשניים הראשונים לא עשיתי? כי בשניים הראשונים זה היה סילוק נטו במזומן או סילוק נטו במניות. אני לא חייב לך לתת לך שום דבר, אני צריך להתחשבן איתך רק על הנטו. פה אני צריך להתחשבן איתך על הברוטו. ברוטו אתה יוצא קרן הון מול התחייבות. עכשיו מה עושים עם הקרן הון? משאירים אותה, חכה, עד הסוף. מה עושים עם ההתחייבות כל תקופה? שערכים אותה יפה מאוד. שערכתי את ההתחייבות בשנה הראשונה, לפי ערך נוכחי, יצא לי הוצאות מימון. של 5,000. כשהערכתי בשנה השנייה, יצא לי הוצאות מימון של 5,250. ואז הגענו ליום האחרון. מה התהליך ביום האחרון? המשקיע בא אליי, אומר לי, תן לי את הכסף, קח את המניות שלך. תן לי את הכסף, קח את המניות. עכשיו, אני הכנתי התחייבות שהיא שווה למה? לכסף שאני צריך לשלם לו. נקודת יומה שנייה, חייב התחייבות, זכה מזומן, קח את הכסף, תן לי את המניות שלי. תן לי את המניות שלי, חייבתי מניות באוצר, זיכיתי קרן הון, נגמר הסיפור. זה סילוף פיזי ברוטו. זה כמו אופציית מכר, אותו דבר. רק שביום האחרון אין להחליט. ביום האחרון עושים את מה שהחלטנו. אמרנו סילוף פיזי ברוטו, מחויבים לעשות. כלכלית הרווחתי פה, חשבונאית לא רואים את הרווח. כי אין לי פה הכנסות או משהו. יש לי פה פשוט קבלת מניות, מימוש קרן הון, ובזה נגמר הסיפור.
זה עובדה שאני יכול
להחליט ביום האחרון, זה
ההבדל.
לא, באופציה זה גם יכולה להרוויח בסילוף פיזי ברוטו. את יכולה להרוויח כלכלית, חשבונאית לא רואים את הרווח. אתם עוד אז שאלתם אותי, אתה לא יכול להחזיר את ההוצאות מימון שאמרתי לכם שאי אפשר. כי ברגע שאת הלכת מראש על מנגנון סילוף פיזי ברוטו, את צריכה להבין שיהיה לך הוצאות מימון, והרווח, אם תקבלי מניה ששווה יותר, לא יתבטא בסוף.
באופציה
אמרנו
שאם יש
לך
רווח
בסדרה מתבטא?
לא,
כי המשקיע
לא
נמצא. הבנתי, לא, אם לא כדאי למשקיע אז זה לא רווח שלי, זה כביכול אם לא כדאי לו, אז אני אם לא כדאי לו לא, אבל קיבלת ביום הראשון את הגבולים אחרי שבוע נוציא אילו ביום הראשון קיבלת כסף אוקיי, נו, אז זה רק מעבירה לצורך.
לא יהיה
לך את זה, אני רק יכול להגיד לך שהמניות שכתובות מניות באוצר 100,000 שוות יותר מ-100,000. רווח אני לא יכול, תביני, אם אני קונה מניות שלי בחזרה, אני לא יכול לשאול רווח על המניות שלי. אז למה בשניים הראשונים כן? כי שם זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, אז נותנים. אם זה סילוק פיזי ברוטו, זה ו... הנחה ד', החוזה הוא בעל חלופת סילוך. עכשיו, זה מה שתיקנתי לכם גם באופציות מכר. תראו מה כתבתי בהנחה ד'. אם חלופת הסילוך כוללת בתוכה סילוך פיזי ברוטו, והיא כוללת פה, את צריך לבצע הפחתת הון כנגד יצירת התחייבות. אם אחת מהחלופות סילוך, במקרה הזה סילוך פיזי ברוטו, אני הולך לפי המסלול של סילוק פיזי ברוטו ולא לפי שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. ולכן אם תשימו לב, השתי פקודות הראשונות שלי בראשון 2012 וב-31 לדצמבר וגם הפקודה הראשונה ב-31 לדצמבר 2013 היא אותה פקודה בדיוק, אותן פקודות בדיוק. אתה לא הולך לפי שווי הוגן. אם אחת מהחלופות היא סילוק פיזי ברוטו גם באופציית מכר וגם בחוזה הקדמה למכור את המניות שלך, אתה הולך לפי המסלול של ההתחייבות. ואז ביום האחרון אתה עומד במצב שיש לך התחייבות ועכשיו אתה צריך להחליט. מה אתה צריך להחליט? האם להגיד למשקיע, בוא נתחשבן על המזומן, תן לי את הכסף שלי, עזוב. אפשרות שנייה, תן לי מניות שלי, טיפה ככה לגובה של הרווח שלי ועזוב אותי. או אפשרות שלישית, תביא את המניות, קח כסף. אני בכל מקרה נערכתי לאפשרות של תביא את המניות, קח כסף. כל אפשרות אחרת מסתדר איתה. אבל עד רגע הסילוק, אני כמו בהנחה ג'. למה? כי הם טוענים שאם זה סילוק פיזי ברוטו, אחת מהחלופות, אז נבחר בה ונלך איתה. עכשיו עוד פעם שאלה, למה בדוגמה הראשונה לא התעסקתי עם ההתחייבות הזאת ולא שהערכתי אותה? כי בדוגמה הראשונה אני לא התחייבתי לקנות מניות שלי. מה היה בחוזה בדוגמה הראשונה? חייב להנפיק מניות שלי, לתת מניות שלי, לתת מניות, לקבל כסף, לא צריך התחייבות, אין הפחתת הון בכלל. פה אני התחייבתי לקנות את המניות שלי, פה יש טעות, תכף אני אתקן אותה, תוקן. בדוגמה השנייה, אם אני מתחייב לקנות את המניות שלי בדיוק כמו אופציות מכר, קחו את זה, שימו מול אופציות מכר, אין הבדל, זה אותם פקודות יום. עכשיו פה בסילוק נטו במזומן, פקודות 2 ו-3 תמחקו אותה. סילוק נטו במזומן, נכתוב לכם את הפקודה ללא, זה לא נכון הפקודות. בסילוק נטו במזומן, פקודה 1 היא נכונה, 2 ו-3 למחוק. 2 ו-3 למחוק, אני רושם לכם את הפקודה ללא. למה לא כמו אופציות מכר? חוץ מזה שיש תגמולים על חשבון אופציות מכר, למה לא אותו דבר? 2 ו-3 למחוק, ובמקום זה אני עושה לכם פקודה. אולי אתם תעשו פקודה. מה אתם אומרים? סילוק נטו במזומן. תנו לי פקודה. אני עומד היום במאזן על התחייבות בגין חוזה הקדמה של 110,250. אני אומר למשקיע, בוא תיתן לי כסף לגמור את הסיפור. תנו לי פקודת יומן. חובה מזומן 4,750. אני אחר כך אכתוב אותה, אל תדאגו. מה עוד? חובה התחייבות 110,250. אפשר פלאג נאמבר, ואפשר לבטל את הקרן הון שפתחת ביום הראשון, עשו פלאג נאמבר פרמיה. איך שאתם רוצים, אפשר גם לזכות קרן הון. אני, מה שעשיתי, בפקודה הראשונה פתחנו חובה קרן הון, אתם רואים? כן, של 100. זיכיתי אותה, ואז עשיתי פלאג נאמבר פרמיה. אני מיד עושה את זה על הלוח. כן, אתה פה אבל עוד שאלה. בלי קשר לתיקון, הייתה עוד שאלה? עוד פעם, אני רק רוצה שתבינו, היא אמרה שזה לא כמו אופציות מכר, זה כמו אופציות מכר בדיוק. באופציות מכר, מה עשינו ביום הראשון במנגנון סילוק פיזי ברוטו? אמרנו שאנחנו מכינים התחייבות מול קרן הון. הקרן הון נשארת קבועה וההתחייבות משוערכת. מה עשיתי פה? אותו דבר. פקודות סגירה, אני תכף אעשה, זה לא נכון אותה פקודות האלה, 2 ו-3 לא נכון. למה? הוא נותן לי במקום כסף, נותן לי מניות. נותן לי מניות, אמרנו, במקום שייתן לי 4,750, שייתן לי מניות של עצמי. ופה הוא חייב לבוא ולתת לי. בסדר, נו, זה ההבדל בין פה, זה הקדמה לאופציה, אבל זה אני כבר לא יכול לזה, זה כבר לא תלוי בי. אני אשם שהיא חכמה. לא, אבל התהליך עד הרגע של הסילוק אותו כאן. ביום האחרון ההבדל הוא שאם הוא לא מתאים לו, הוא לא יבוא. באופציות. פה הוא חייב לבוא, מה, אני מחכה לו. ואז נעשה פקודת יומן בכל מקרה של סילוק. אז ככה, להכתיב לכם במקום פקודה 2 ו-3, חובה זומן 4,750, למה 4,750? הוא חייב לי 4,750, תעברי לעמוד הקודם. כמה שווי הוגן ביום האחרון? מה זה סילוק נטו במזומן? אני הרווחתי, תן לי כסף, נכון? חובה מזומן 4,750. חובה התחייבות בגין חוזה הקדמה, חובה התחייבות בגין חוזה הקדמה 110,250. חובה התחייבות בגין חוזה הקדמה 110,250. זכות קרן הון 100,000. תסתכלו מההתחלה, מתחילת הפקודות יומן עד הסוף, למה צריך לקרמיה? מה ההיגיון? לא פלאג נאמבר, פלאג נאמבר, מה ההיגיון? מה מורכבת הפרמיה הזאת? כמה אני הרווחתי בעסקה? 4,750. וכמה רשמתי לאורך השנים הוצאות מימון? 10,250. כמה זה 10,250 ו-4,750? 15. למה לא נותנים לי להחזיר את ההוצאות מימון חזרה לדוח רווח והפסד? התחלתי לבוא להגיד, אז ההוצאות מימון אני הרווחתי, לא צריך הוצאות מימון, התקן לא מסכים. הוא מוכן שכנגד ההוצאות מימון תגדיל את הפרמיה, ודיברנו על זה באופציות מכר. הרגע דיברת על זה. להחזיר את זה לדוח רווח והפסד, אין דבר. לכן הפרמיה ספגה את ההוצאות מימון וספגה את הרווח הכלכלי שלו. זה הסילוק נטו במזומן. עכשיו סילוק נטו במניות, מה זה סילוק נטו במניות? רק בואו נראה מה התהליך. הוא בא אליי, אומר לי קח כסף, אבל אני לא רוצה כסף. מגיע לי ממך 4,750, מה אתה צריך לתת לי? מניות שלי. תביא כמה שיוצא. אז מה עשיתי פקודת יומן וסילוק נטו במניות פקודה 2? ביטלתי את ההתחייבות, ביטלתי את הקרן הון, וזיקיתי מניות באוצר 10,250. שמי שיבוא ויגיד לי, מה אתה עושה? כי אתה צריך לחייב, אבל אל תשכחו, אני כאילו קיבלתי מניות שלי בחינם. למה קיבלתי מניות שלי בחינם? כי אני לא שילמתי על המניות שלי, הוא נותן לי אותן כאילו בחינם, במקום לתת לי כסף, הוא אומר לי, קח מניות שלך. שדרך אגב זה יוצא 41 מניות. זיקיתי מניות באוצר, כאילו המניות האלה קניתי אותן בחזרה ולא שילמתי עליהן.
קנית את זה לחובה.
איך? מה קניתי? קניתי ולא שילמתי, קיבלתי בחינם. זה מגדיל את ההון העצמי, לא מקטין. תקשיבי לי שנייה, אם אני קונה מניה שלי בשקל, וזה השווי ההוגן שלה, חובה מניות באוצר, זכות מזומן. אוקיי? אני נותן לך מניה שלך שלי. עכשיו אני בא בתור בעל מניות, נותן לך מניה שלך בחינם, יד של מי. אל תשלמי עליו, אקחי אותה בחינם. גם תחייבי. בחינם, עד של מי, אקחי מניה. כנגד הסילוק של החוזה, במקום כסף. אם היו באים ו... אני חושב שזכות מניות באוצר אפשר גם זכות אני חושב שזכות מניות באוצר זה להראות שכאילו המניות אצלי באוצר בפרמיה לא כדי שהם באוצר אבל אין לי בזכות פרמיה גם אני אקבל פשוט למה הלכתי על מניות באוצר? כי קיבלתי מניות שלי אין לי בעיה מי שרוצה זכות פרמיה אין בעיה אבל זה צריך להיות להראות לקורא דוחות כספיים שיש לי מניות שלי באוצר, איך אני אראה? כן, שאלות על ההנחה, על בינתיים, על הנחה ד' סילוק במזומן מול סילוק במניות. עכשיו, מה זה הנחה ג' שהוא יבוא ויגיד לי, עזוב כסף, עזוב סילוק במניות. בוא, קח את המניות שלך, תן לי כסף. הוא צריך לתת לי את המניות שלי, כמה אני צריך לשלם לו? 110,250. אז תעברו לעמוד הבא, שילמתי לו וקיבלתי את המניות שלי בחזרה. שילמתי לו וקיבלתי את המניות בחזרה.
אבל זה כאילו
מניות ש... על מה את מדברת? רק תגידי. סילוק נטו במניות, אוקיי. מקבל מניות בחזרה? איך? כן, אבל את לא מכתב, תבין. אם אני הולך לשוק וקונה מניות, אז אני משלם כסף ומביא את המניות חזרה אליי. אני מקטין את ההון העצמי שלי. אז זה חובה מניות באוצר, זכות מזומן. אם אני אלך לבורסה, אקח מניות שלי, כן? ולא אשלם עליהן. נגיד שיגידו לי, אתה בן אדם טוב, אל תשלם. עכשיו אני בא למאזן שלי, רוצה לרשום את המניות. זה מגדיל את ההון העצמי או מקטין אותו? לא שילמתי. עוד מניות בשוק, אבל לא שילמתי. אתה יודע מה את בסדר, אין בעיה. מה צריך לעשות? אבל תביני דבר אחד. את מסכימה איתי שרגע לפני הסילוק נטו במניות יש לי התחייבות ויש לי קרן הון. ההתחייבות יותר גדולה מהקרן הון. מסכימה? את ההתחייבות אני צריך לבטל? את הקרן הון צריך לבטל? ההפרש הוא הפרש בזכות. מה הוא מייצר? זה שאני הרווחתי. את לא יכולה לחייב. תחייבי, נו רגע, תחייבי. ומה, מה תחייבי?
אז פרמיה, לא נשמע.
פרמיה אין לי בעיה. פרמיה אין לי בעיה. פרמיה אמרתי שאין לי בעיה. אני אגיד לך גם למה זה לא משנה. יס אחד קובע שהון מניות, פרמיה, קרן הון, מאות באוצר, הכל זה אותו סל, זה לא משנה. הזכות פרמיה, אין לי בעיה זכות פרמיה. בסדר, קבל. לא, באופציות מכר רגילות אנחנו בסילוק נטו במניות?
לא, נגיד במניות, כאילו מה שלא סילוק.
בחלופת סילוק? אז זה או פרמיה או מניות באוצר, מה שאת רוצה. או פרמיה או מניות. אז אנחנו עכשיו עברנו, עכשיו תראו, אתם לא צריכים ללמוד את זה בעל פה. אתם קוראים את זה, תפתחו את יש 32. אותם דוגמאות ממספרים אחרים. עשיתי פה עם מספרים אחרים וסידרתי לכם את זה יותר מסודר. כל הדוגמאות האלה רשומות בתקן עם אותו שנתיים, שווי הוגן, הם מחשבים בהתחלה ועושים את הפקודות האלו. רק הם, בניגוד אליי, לא מתעסקים עם קרן הון, מניות באוצר, פרמיה, על הכל הם כותבים הון עצמי. אני מתעסק איתך, עם גזל אני גם אין לי כוח להתבקח, כן, מאוד באוצר, פרמיה, תקן מבחינתו הכל הון עצמי. אין לו בעיה, התחייבות זה התחייבות, ופרמיה, הון מניות, מאוד באוצר, הכל אצלו בכבודות יומן הון עצמי. אז אנחנו למדנו כן להבדיל, כי רציתי להראות הון מניות, פרמיה, מאוד באוצר, אבל עקרונית, אתם יכולים לכתוב הכל מול הון עצמי, זה לא משנה. בתקן עצמו הם מראים הכל מול הון עצמי. זה שתי דוגמאות שלא עברנו עליהן, ודוגמה שלישית שגם יש אותה בתקן, גם עם דוגמה שם, הטיפול ברכישת אופציות רכש של מניות האישות. למה הכוונה פה? קודם כל, תשכחו, תשכחו מחוזה הקדמה. זה לא חוזה הקדמה, זה אופציה. אופציה אם לא כדאי לי ביום האחרון, לא ממש. זה קודם כל ההבדל העקרוני. דבר שני, מה יש פה שלא למדנו? אני הולך לחברה שמנפיקה אופציות על המניות שלי, וקונה ממנה, למדנו את זה ברווח לעיניים, חברת המשקיעים שם, אני קונה ממנה אופציה לקנות מניות שלי. עכשיו, מה יכול לקרות בעוד שנה או בעוד שנתיים? אני אממש את האופציה הזאת. איך אני אממש אותה? אני אלך לאותו מנפיק אופציה, אגיד לו, קח כסף, תן לי מניות שלי. כלומר, הלכתי למישהו בשוק המשני, שהנפיק אופציות, שאלתי אותו, תגיד לי, על מה אתה מנפיק? אומר, על המניות שלך. אמרת, מי נתן לך רשות? הוא אמר, לא צריך רשות. חייב, יכול להנפיק על מי שאני רוצה. אני הנפקתי על המניות שלך. אמרתי לו, טוב, תביא, אני רוצה לקנות. קניתי את האופציות, אחרי שנתיים אני בא לממש, מה יקרה במימוש? אני אבוא לאותו בן אדם, אם זה סילוק פיזי ברוטו, כן? אני אבוא לאותו בן אדם, יגיד לו, תשמע, אני יש לי אופציות רכש, כך, זה תוספת מימוש, תן לי בנייה שלי. זה לא היה לנו. היה לנו שאני מנפיק אופציות רכש או מכר על המניות שלי. לא שהלכתי לקנות ממישהו אופציות על המניות שלי, ואז אם אני מממש, מה שיקרה זה, אני אקבל מניות של עצמי ואני צריך לשלם כסף. זה בגדול הדוגמה. עכשיו בואו נקרא אותה. בראשון הראשון 2012, הנפיקה חברה ב' לחברה א', 1,000 אופציות. על פי תנאי האופציה לחברה א', ישנה את הזכות לרכוש 1,000 ממניותיה, ב-31 לדצמבר 2012, עשיתי את זה רק על שנה אחת פה, תמורת 10 שקלים. ותגידו לי, מה מתאים לחברה א' פה? שמחיר המניה שלה יעלה או ירד? יעלה? למה ירד? מה אכפת לי שהוא יהיה 50 שקל? אני אבוא לחברה ב', תגיד לה, תביא לי מניה שלי ב-10 שקלים. אני מאמר על זה שמחיר המניה שלי פה יעלה. מתאים לי שהוא יעלה, כמה שיעלה יותר, אני ארוויח יותר. אם הוא ירד, אני לא אממש את האופציה. אם זה יהיה פחות מ-10 שקלים, מה אני אבוא? אני אתן לו 10 שקלים על מניה שלי ששווה 5 שקלים? אז האופציה תפקע ונגמר הסיפור. עכשיו, למה פה יש שווי הוגן ביום הראשון? בגלל איזה ערך?
ערך הזמן.
ערך הזמן. עכשיו, מי שיגיד לי גם ערך פנימי, אין פה ערך פנימי. 10 שקלים תוספת מימוש מחיר מניה 10, אין פה ערך פנימי. יש רק ערך זמן. וביום האחרון תגידו לי, יהיה כדאי לממש או לא? 14 שקל המניה. בטח שכדאי, מה אכפת לי לתת לו 10 לקבל מניה ששווה 14? עכשיו, בואו נתחיל עם כל הסיפור של החשבון ההוא. האופציות הן בעלות מנגנון סילוק נטו במזומן. הרי מה יקרה פה? אני אבוא ביום האחרון לחברה ב' ומה אני אגיד לה? הרווחתי. כמה הרווחתי על כל מניה? 4 כפול 1,000, תני לי 4,000 שקל, נגמור את הסיפור. מה אני עושה מבחינה חשבונאית? קודם כל בראשון לראשון 2012, בניגוד לשתי הדוגמאות הקודמות, יש פה פקודת יומן. אני שילמתי 2,000 שקל, על מה? על ערך הזמן. על האפשרות להחליט ביום האחרון אם לממש או לא לממש. מה שבחוק להקדמה לא יכול להיות. חובה השקעה באופציות רכש, זכות מזומן 2,000. עכשיו, האופציות האלו הם שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. למה שהאופציות האלה הם שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד? כתבתי לכם למעלה, במקרה הנ"ל האופציות משקפות מבחינת חברה לרכש פיננסי או התחייבות פיננסית ולא מכשיר הוני. סיבה לכך שהחברה כלל לא תצטרך לרכוש מניות של עצמה ב-31 לדצמבר 2012, אלא אופציות תסולקנה על ידי קבלת מזומנים. אני לא כתבתי פה שהן תסולקנה על ידי מסירת מזומנים, כי אם לא כדאי לי, לא מממש, לא משלם. אם לא כדאי, האופציה תפקע. ואם כדאי, תן לי כסף. זה ביום האחרון. לפיכך מדובר בנגזר. עוד פעם, למה? כי זה מסולק במזומן. מה זה קשור עכשיו למניות? ולכן ביום הראשון רשמתי את ההשקעה לפי שווי הוגן או לפי מה ששילמתי. ביום האחרון, רגע לפני שהערכתי את ההשקעה, אין לכם למעלה שווי הוגן, לא צריך. כי ביום האחרון אין ערך זמן, מה נשאר? רק ערך פנימי. כמה שווה האופציה ביום האחרון, אמרתם? 4. אז עשיתי 1,000 כפול 4 פחות 2,000 שהערכתי, ואז אמרתי לו, תן לי כסף, ביטלתי את ההשקעה ונגמר. כלומר, זה ממש השקעה באופציות מבין הקבוצות של יש 39, הקבוצה הראשונה. השקעה במגזר, שווי הוגן, דרך דוח רווח והפסד. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אני יכול לבוא אליו להגיד לו ביום האחרון, אל תיתן לי כסף, מה תיתן לי? מניות. אז במקום חובה מזומן, כתבתי בעמוד הבא, אתם יכולים להסתכל, מניות באוצר. אותו דבר לאורך כל הדרך, רק תביא לי מניות. גם חישבתי לכם כמה מניות אני אקבל, את מי שזה מעניין. עכשיו מגיעים תמיד להנחה שהיא עושה בעיות. סילוק פיזי ברוטו. מה זה סילוק פיזי ברוטו? שאי אפשר להתחשבן על הנטו. צריך לבוא לחברה בית ביום האחרון, נגיד לה, אם אני רוצה לממש, כמובן. קחי כסף, תני לי את המניה שלי. קחי 10 שקלים, תני לי את המניה. מה יוצא פה? שאתה ביום הראשון נוצרת לך התחייבות כספית. למה? כי אם תרצה לממש, צריך לשלם. אי אפשר פה להתחשבן על הנטו. ולכן מה שכתוב פה זה ככה, במקרה הנ"ל האופציות מעוות מבחינת חברה א' מכשיר עוני, שכן החברה יודעת בוודאות שאם האופציות תהיינה בתוך הכסף, היא תצטרך לרכוש חלק, לרכוש חזרה חלק ממניותיה ולשלם 10 שקלים. שמי שיגיד לי משתנה, מה משתנה פה? אתה יודע בדיוק כמה מניות אתה תרכוש, אתה יודע כמה תצטרך לשלם ואתה יודע מה תקבל. אין פה שום אפשרות להגיד שזה משתנה. אז למה בשתי דוגמאות הראשונות לא הלכנו על מרכיב עוני? כי בדוגמה הראשונה הסילוק הוא במזומן, מה זה קשור לרכישת המניות שלך? בדוגמה השנייה, אתה לא ידעת כמה מניות אתה תקבל בעת סילוק האופציות, מאיפה אתה יודע כמה? ולכן זה משתנה. פה אתה יודע הכל, אתה יודע שאתה תשלם 10 שקלים, ואתה יודע שתקבל מניה שלך, ואתה יודע מתי תשלם, אין פה שום מרכיב משתנה. שמי שיבוא ויגיד לי, בטח מחיר המניה ישתנה. זה לא מעניין את החשבונאות שמחיר המניה משתנה. אם אתה לא תרצה לממש, אל תממש. אם אתה תרצה לממש, אתה תרצה לשלם 10 שקלים, גם אם מחיר המניה יהיה 1,000 או 2,000 או 3,000. הכל קבוע פה מראש. זה מכשיר עוני. ולכן מה שעשיתי ביום הראשון, חייבתי קרן הון וזיכיתי מזומן. קודם כל זיכיתי מזומן כי שילמתי 2,000 שקל על האופציה. חייבתי קרן הון כי זה רכיב עוני. עכשיו אתם תבואו ותגידו, אבל אנחנו רגילים שרכיב עוני באג"ח להמרה היה בצד הזכות. אנחנו רגילים שאופציות שאימפקתי שהם רכיב עוני זה היה בצד הזכות. נכון, שאתם מנפיקים ואתם מקבלים מהמשקיע את הכסף על האופציה, זה בצד הזכות. אני פה קניתי אופציות, הלכתי לחברה בית, אני שילמתי 2,000 שקל. ולכן זה לא מגדיל את העון העצמי, זה מקטין, זה רכיב עוני שמקטין את העון העצמי, לא מגדיל אותו. אני שילמתי כסף על האופציות. כי אני מאמר על המניה שלי שהיא תעלה. ולכן, זה לא חברה א' עם פיקה 10,000 אופציות. האופציות עם תוספת מימוש לא צמודה. תמורת ההנפקה 100,000. פקודת יומן, חובה מזומן, זכות הגבולים על חשבון אופציות. פה ההפך, חברה א' לא עם פיקה, היא הלכה לקנות אופציות. היא הלכה לבורסה, היא שילמה כסף. וזה רכיב עוני, כי אנחנו יודעים הכל מה יקרה בסוף. שאני אשלם 10 שקלים ואני אקבל מניה. ולכן זה רכיב עוני שמקטין את ההון העצמי מול מזומן. ואז ביום האחרון, רכיב עוני אתם יודעים שלא משערכים, ביום האחרון, אם האופציות עם מנגנון סילוק פיזי ברוטו, אני בא אליו, אומר לו, תראה, קח 10,000 שקל, למה 10,000? 1,000 כפול 10, תן לי את המניות שלי. אז זיכיתי מזומן, זיכיתי את הקרן הון ביום הראשון וחייבתי מניות באוצר. הנה חובה, מניות באוצר. זה מה שקורה ביום האחרון, אני רוצה לשלם לו כסף, רוצה לתת לי מניות שלי. אז זיכיתי את הקרן הון. עכשיו עוד פעם, מי שאין לו כוח לזכות את הקרן הון ולחייב, אתם יכולים לעשות את הכל מול הון עצמי. זה מה שהתקן עשה. שלא תלכו לתקן, מה התקן עשה פה? חובה הון עצמי, זכות מזומן 10. אני הפרעתי לכם, כי זה יותר כאילו קל שאני את הקרן הון אני מממש, וקיבלתי מניות, אני עושה מניות באוצר. עכשיו האופציות הן בעלות חלופות צילוק. זה לא דומה, זה לא דומה למה שעשית. אף פעם, לא, לא קנינו בשוק המשני, אף פעם אופציות ועשינו פרודות יום. זה, זה ממש לא. נכון. כי זה, לא, כי אני יש לי את האופציה לא לשלם פה. אם האופציה היא בידיים של המשקיע, מאיפה אני יודע אם הוא יבוא או לא? אם האופציה היא בידיים שלי, אני לא רוצה לממש. למה שאני אשלח התחייבות? אולי אני לא אממש. אם האופציה היא בידיים שלי, אני לא עושה התחייבות. אם האופציה היא בידיים של המשקיע, אני כן עושה. וחוזה פורוורד כן עשיתי. כי אני ידעתי מראש, בסילוק פיזי ברוטו, שבטוח אני צריך לשלם. כי יהיה סילוק של החוזה בכל מקרה, אי אפשר לבחור. באופציות, אם האופציה בידיים שלי כמו פה, אני לא רוצה לממש, למה פותחת לי התחייבות? אם האופציה היא בידיים של המשקיע, חייבים התחייבות, כי אם הוא יבוא. האופציות בעלות חלופת סילוק, כתבתי ככה. התקן קובע כי האופציות מהוות נכס פיננסי או התחייבות פיננסית ולא מכשיר עוני. שכן אנו לא יודעים בוודאות כיצד יתבצע הסילוק. כמו כן, אין צורך לבצע בתאריך הרכישה הפחתת הון, וזאת בניגוד להנפקת אופציות מכר עם חלופת סילוק, שכן במקרה הנה לבחירה כיצד לסלק את האופציות היא בידי החברה. אם אני בוחר, מה אתה עושה לי הפחתת הון? אולי אני לא רוצה לממש. אז למה באופציות מכר רגילות שלמדנו, שאני אינפקתי כן עשינו? כי האופציה לבחור היא לא שלי, שמי? של המשקיע, אז אם הוא יבוא, אני צריך להכין לו הפחתת הון. ועשית לכם את הפקודות רגיל, נו, אין פה כבר, אני הראיתי לכם את כל הפקודות האלה. מה שאני ממליץ, לקרוא למרקר בתקן. אם אתה מקבלים, הסיכוי שזה יהיה הוא לא יותר מדי גדול במבחן. אני בכל זאת, זה כתוב בסילבוס, אני מלמד בהיקף שצריך. שמתי לכם את כל הדוגמאות של התקן וזהו. אבל עקרונית, אתם צריכים, לדעתי, אם אתם מקבלים, הרי מה יקנו, פקודות יומן. אתם רואים דבר כזה, כדאי ללכת לתקן, לראות איזה דוגמה רלוונטית, אם זה אופציות נכר שאני אימפה. אם זה אופציות רכש שאני קניתי, אם זה פורוורדים, לראות, אין שם הרבה, יש שם שלוש דוגמאות. חוץ מהדוגמאות שלמדנו, שאתם מכירים אותן כבר בעל פה, אגח להמרה ואופציות שאני מנפיק, פה שמתי לכם שלוש דוגמאות. פורוורד לרכישת המניות, פורוורד למכירת המניות ורכישת אופציות רכש מגורם חיצוני. עוד שלוש דוגמאות, שם הכירויים ייתנו לכם, תלכו, תסתכלו שם שנייה, תראו, זה, הם כותבים את זה כמוני, בדיוק. חוץ מזה שהם לא עושים את הסעיפים, הכל הון עצמי, הם כותבים, ביום הראשון, השווי ההוגן, נו, אתם תראו את זה, ממש מסודר. אפשר להסתכל שם ולעשות אותו דבר עם מספרים אחרים. לא צריך ללמוד את זה בעל פה, חבל. Thank you. משהו חדש? מיאס 28, שיטת שווי מאזנים. סעיף שבשיטת שווי מאזני לא דיברנו עליו. והוא מקרה חריג, זה לא קורה כל יום. מה קורה כאשר חברה פעולה נכנסת להון עצמי שלילי? הון עצמי שלילי זה אומר שההתחייבויות שלה יותר גדולות מהנכסים שלה. אז מה יקרה לחלקי באקוויטי? הוא לא יהיה נכס, הוא יהיה התחייבות. שאלה אם אני יכול להציג השקעה כהתחייבות. זאת אומרת, אני רגיל חלקי באקוויטי יוצא בפלוס. אתה בא, רואה הון עצמי שלילי, מה תעשה? אז פה עולה השאלה, האם השקעה במניות יכולה להיות התחייבות? זאת השאלה. והתשובה. תראו, בגדול אני אומר לכם, תכף נקרא את זה. אם אתה לא ערב להפסדים של החברה למטה, וזו חברה באה. אז אם היא ההון עצמי של השלילי, מקסיום הלכה כל ההשקעה שלי, כסף מהבית לממן לה את ההפסדים, אני לא מבין. זה לא שלי. אני מבין 30%, 40%, לא ערב. במקרה כזה ההשקעה תגיע לקו האפס, לא תהיה במינוס. אבל אם אני נתתי ערבות בנקאית כלפי החברה הזאת, שיכולים לקחת לי אותה, לממש אותה, אם שאיבדתי נכס, אם נתתי להלוואת בעלים, האם ההון העצמי של השלילי, אז הערבות יכולה להיות ממומשת, הנכס יכול להימכר ויקחו את הכסף, ואם נתת הלוואת בעלים, אז תמסור לדרישת שלום, את הכסף לא תקבל. ואז יכול להיות שההשקעה שלי כן יכולה להיות במינוס, עד גובה הערבות שלי. זה בגדול הרעיון. אני לא יכול להציג השקעה בחברה כלולה במינוס, אלא אם כן אני ערב למשהו. אם אני לא ערב לכלום, אז היא תהיה אפס. שמי שיבוא ויגיד לי, רגע, מה עם רווחי אקוויטי או הפסדי אקוויטי? אתה לא מושך? אם אני לא ערב להפסדים, אני אמשוך הפסדי אקוויטי עד שההשקעה שלי תתאפס. מעבר לזה, מה אתה רוצה ממני? תרד למינוס 10 מיליון דולר. אני לא ערב לזה. אז מה יקרה בעתיד אם היא תתחיל להרוויח? אני גם לא אמשוך רווחי אקוויטי עד שהיא תגיע לקו האפס. כלומר, למעשה, אני צריך את קו האפס למקרים שאני לא ערב, ואם אני ערב, קו האפס יורד כלפי מטה. אם אני ערב עד הפסדים של 300 אלף שקל לפי חלקי היחסי, אז ההשקעה כן יכולה להיות שלילית. אם אני ערב עד סכום מוחלט של 300 אלף שקל בלי קשר לחלקי, אז הקו הוא בהרבה יותר נמוך מקו האפס, כי אתה תצטרך להמשיך למשוך הפסדי אקוויטי עד שה-300 אלף שקל שלך ילכו, עד שתגיע להשקעה שלילית של 300 אלף. זה בגדול הרעיון, או שתמחק הלוואה שנתת, או שפשוט תחשוב השקעה שלילית, מה לעשות? כי אתה ערב. תלוי אם אני ערב בבנק, או אם אני נתתי הלוואה וההלוואה הזאת לא תוחזר. עשיתי לכם פה את שני המקרים. זה בגדול הרעיון שלהם. עכשיו אנחנו נקריא את זה. כאשר החברה הכלולה צוברת הפסדים מתמשכים, כך שההון העצמי שלה הופך להיות שלילי, עולה השאלה כיצד החברה המשקיעה תציג את חשבון ההשקעה. שכן כי עיקרון חשבון ההשקעה יכול להפוך להיות שלילי. סעיף 29 ליאס 28 קובע כי אם חלקו של משקיע בהפסדים של חברה כלולה עולה על זכויותיו בחברה הכלולה, המשקיע יפסיק להכיר בחלקו בהפסדים נוספים. במילים אחרות, אם חלקו של המשקיע באקוויטי של החברה הכלולה מגיע לאפס, הוא יפסיק למשוך הפסדי אקוויטי מהכלולה. יחד עם זאת, אם בעתיד החברה הכלולה תחזור להרוויח, המשקיע התחיל למשוך רווחים מאותה נקודה שבה הוא הפסיק בעבר למשוך הפסדים, כלומר מקו האפס. כמו כן, לעתים המשקיע ערב לחלק מההפסדים של החברה הכלולה. במקרים הללו על המשקיע למשוך הפסדים עד לגובה הערבות שהוא נתן, דהיינו בהחלט ייתכן מצב שבו המשקיע יפתח התחייבות בגין הפסדים של החברה הכלולה, כי הוא ערב להפסדים שלו. כמו כן, אם למשקיע נוצרת מחויבות משתמעת לחסות הפסדים, מה זה מחויבות משתמעת לחסות הפסדים? שהבנקים או בעלי החוב יודעים שבעבר, מה הוא עשה? הוא הביא כסף וכיסה את ההפסדים. אז למה להם לא להניח שהפעם הוא יעשה את זה? אלא אם כן הוא יודיע להם, שיתלה שלטים שהוא לא מכסה הפעם את ההפסדים. כגון, בעלי החוב יודעים כי בעבר, כאשר החברה הכלולה נקלעה להפסדים, המשקיע כיסה אותם או את חלקם היחסי, אז הוא יכיר בהתחייבות עד לגובה המחויבות המשתמעת אשר סבור שנוצרה לו. עכשיו דוגמה. הראשון הראשון 2013 א' רכשה 40% מב' תמורת 400,000 שקל. ההון העצמי 1,000,000 שקל, אין הפרש מקורי. במהלך 2013 נתנה חברה א' ערבות בנקאית של 300,000 שקל, אשר אמורה לחסות במידת הצורך את חלקה היחסי בהפסדים של החברה הכלולה. ב-2013 החברה ב' הפסידה 2,000,000, ב-2014 הרוויחה 3,000,000. מבקשים את התנועה בחשבון ההשקעה. אז קודם כל רכישה קניתי ב-400,000, עכשיו הפסדי אקוויטי עשיתי התאמה אחת. התאמה אחת סרטטתי לכם ציר של סכומים. אני התחלתי בראשון הראשון 2013 עם אקוויטי של 1,000,000. חברה ב' התחילה עם אקוויטי של 1,000,000. בינתיים בסוף השנה ירדה למינוס 1,000,000. למה למינוס 1,000,000? כי הפסידה 2,000,000. אז מ-1,000,000 פלוס היא הגיעה למינוס 1,000,000. עכשיו, אני לא רוצה לקחת חלקי בהפסד את כל ה-2,000,000. אני גם לא רוצה לקחת עד קו האפס, כי אני נתתי ערבות בנקאית. אני נתתי ערבות בנקאית של 300,000 שקל. מה עשיתי ל-300,000 שקל? גילמתי אותם כדי לדעת במונחים של החברה הכלולה מה הקו שאני מפסיק למשוך ממנו הפסדים. יוצא שהקו שאני מגיע איתה, יורד במעלית איתה, עד מינוס 750, ומינוס 750 המעלית נפתחת ואני בורח. אם היא תמשיכי למטה, זה כבר לא בעיה שלי. אני נתתי 300,000 ערבות, ייקחו לי את ה-300,000. 300,000 במונחי החברה למטה זה כאילו הגיע למינוס 750. עכשיו היא הגיעה למינוס 1,000,000. מה אני לקחתי הפסדים? מ-1,000,000 בפלוס עד מינוס 750. כמה זה יוצא? 1,750,000 במינוס לקחתי הפסדים. רשמתי הפסדי אקוויטי, מחקתי את ההשקעה, יצרתי התחייבות בגין חברה כלולה. עכשיו, מה יקרה שנה הבאה שהיא תרוויח 3,000,000? היא תתחיל את העלייה שלה במעלית ממינוס 1,000,000. אני לא מצטרף למעלית ממינוס 1,000,000. מאיפה אני מצטרף? מ-750 סרטטתי לכם. 750 עד 2,000,000. אתם יכולים לראות, לבחי אקוויטי בעמוד הבא, לקחתי ממינוס 750 עד 2,000,000. היתר לא שייך לי. כלומר, אתם צריכים לסרטט לעצמכם את הקו שהוא הקו האדום. מתחת לקו האדום אני לא יורד. ושמתחילים לעלות, אני מתחיל לעלות מהקו האדום כלפי מעלה. אני לא לוקח משהו שלא מגיע לי, כי לא לקחתי את ההפסדים, אז אני לא אקח את הרווחים. עכשיו, רק שיניתי כל מיני הנחות ב-2014. לדוגמה, אם במקום 3,000,000 שקל הם היו מרוויחים רק 100,000. מה היה קורה אם היו מרוויחים 100? זה לא מגיע עוד אליי, למה? ממינוס 1,000,000 לאן היו מגיעים? למינוס 900, זה לא טוב. ממתי אני מתחיל לקחת? למינוס 750. והראיתי לכם גם מה קורה אם היא הייתה מרוויחה 500,000. 500,000 ממינוס 1,000,000 היא הייתה מגיעה במעלית עד מינוס 500. ממתי אני עולה? ממינוס 750, נפחתי לכם. כן. תראה, השאלה אם יש להם תוכלת כלכלית להפרשי הקוראים האלה, כי החברה למטה בכל עצמי שלילי. שאלה אולי צריך לעשות על הכל הפרשות. המוניטין אני לא יכול לבחור, כי אני מאפס את ההשקעה, אני מתאפסת עם המוניטין. אז שהמוניטין הוא חלק מההשקעה, אתה לא יכול לבחור כרי מוניטין בשיטת שווי מאזן. פעם אפשר היה עד לפני שנתיים, היום מי אפשר. רשימה קוראים, השאלה אם הם מייצגים עצבות כלכליות, אם לא אני אמחר גם אותך. תראה, רטמים עקרונית צריכים להישאר, כי זה רווחים שטרם מומשו, כאילו למה לא להשאיר אותם, הם לא קשורים בכל המשחק הזה.
כאילו יכול להיות שהיא השקעה שלילית, זה...
לא, אז אני יכול להעביר אותם אם זה אף, כדי לנקות מהנפס, ואם זה זר, נשים להתנגדות. אבל זה לא יתכנסו. אני לא יודע, הפרש מקורי עוד פעם, השאלה היא, האם ההפרשים המקוריים יש להם מטרות כלכליות, אם החברה מגיעה לא נצמי שלילי, יכול להיות שזה לעשות הפרשה, כל ההפרשים המקוריים, כמו שלמדנו, לעשות הפרש מקורי והפרשה, למה להפס הפרש. כל הפרש מקורי ספציפי. כן, אבל אני עוד פעם, מה שהנגב מדבר, זה הוא דיבר רק על חלקי באקוטי וחלקי ברבע, הוא לא דיבר על הפרשים מקורי ורתם. הם רגע מתנהגים רגיל, אם יש לי דעת ערך, אז תעשי עליהם הפרשה. עכשיו תראו. בדוגמה הראשונה, הראיתי לכם שאני נותן, בדוגמה הראשונה הראיתי לכם שאני נותן ערבות בבנק. בדוגמה השנייה הם מדברים על זה שאני נותן הלוואה, לא ערבות בבנק, נותן הלוואת בעלים לחברה הכלולה. ואז ייתכן שאת ההלוואה הזאת צריך למחוק. למה? כי לא ישלמו לך, מאיפה הם ישלמו לך? אבל מה הסדר? האם קודם אני מוחק את ההלוואה ואחר כך את ההשקעה, או קודם מאפס את ההשקעה ואחר כך מוחק את ההלוואה? מה אתם אומרים? קודם את ההשקעה, ואם אין מספיק, אז יורדים לי להלוואה. זה מה שהם מנסים להגיד, בהתייחסות ליתרות כלשהן אשר במהות מהוות חלק מההשקעה בחברה הכלולה. מה זה במהות? בואו נקרא. יס 28 קובע כי הזכויות של המשקיע לא כוללות רק את הערך בספרים של ההשקעה בחברה כלולה על פי שיטת השווי המאזני, אלא הן כוללות גם זכויות לזמן ארוך אשר מהוות במהות חלק מההשקעה בחברה הכלולה. זכויות לזמן ארוך יכולות להוות הלוואה שניתנה על ידי החברה המשקיעה לחברה הכלולה, ואשר מועד פירעונה יהיה רק במועד פירוק החברה הכלולה. ואז שנגיע למועד הפירוק, מאיפה הם יביאו לי את הכסף? הם בעול עצמי שלילי. השקעה במניות בכורה לא ניתנות לפדיון. אתה יכול להגיד לה שלום? הלוואה שניתנה לחברה הכלולה אשר לא צפוי כי תיפרע בעתיד הנראה לה. התקן מציין כי יתרות כגון לקוחות או חייבים לזמן ארוך אשר בגינם ישנו למשקיע ביטחונות לעניין הפירעון שלהם אינן נחשבות כזכויות לזמן ארוך. זה כמו שלמדנו בהפרשי תרגום, יתרה הוני, אתם זוכרים? יתרה שנושאת אופי הוני, שלא נקבע לתאך פירעון, או שבעתיד הנראה לעין לא מתכוונים לפרוע אותה, שהיא במהות כמו השקעה נוספת. זה מה שהם מתכוונים. מה, אל תביא יתרת לקוח. יתרת לקוח זה בשוטף, אתה רוצה תעשה הפרשה לחומה, זה לא קשור לפה. לפיכך המשקיע ימשוך הפסדים עד לגובה כל זכויותיו לזמן ארוך בחברה הכלולה, ולא רק עד לגובה ההשקעה בחברה הכלולה. יחד עם זאת, התקן קובע כי ישנו חשיבות לסדר הקיזוז של ההפסדים, שכן בעדיפות ראשונה מקזזים את ההפסדים מחשבון ההשקעה, ולאחר איפוסו, או רק לאחר איפוסו, ממשיכים לקזז את ההפסדים כנגד יתר הזכויות על פי סדר הקדימות בפירוק. סדר הקדימות בפירוק, אני מניח שלבעלים או להשפעה מהותית, קודם כל הוא לא יקבל את הכסף. כי קודם כל עובדים מקבלים, ואחר כך קודם כל נישומים מבוטחים, אחר כך העובדים, אחר כך רשויות המס, בסוף אתה נשאר עם החברה בהון עצמי שלילי, אתה לא תקבל את הכסף. ומה שעשיתי, את אותו דוגמה, עם אותם סרטוטים, רק במקום התחייבות בגין חברה כלולה, פשוט מחקתי את ההשקעה שלי. את ההלוואה ואת ההשקעה. את ההשקעה איפסתי ואת ההלוואה מחקתי, ואחר כך שהתחילה להרוויח, החזרתי לעצמי. יש לכם בעמוד הבא, תקודות יומן, סרטוטים, מה שאתם לא רוצים. במאוחדים, אני חברת האם. זה כאילו אני נכנסתי להון עצמי שלילי. בטח שאני אמר, אם לא יפרקו לי את החברה. אין זה בעצם. טיפול רגיל החדוכים. נחמוד טיפול בחברה, עזבי חברה כלולה, עזבי מאוחד. חברה בודדת שנכנסה להון עצמי שלילי, מה הטיפול? או שהם יביאו כסף מהבית, או שהם יבקשו פירוק. אין בזה...
Thank you. על איפריק 12 שיש לכם את זה כמובן בספר הסדרי זיכיון למתן שירות.
מה פה הכוונה? הרבה ממשלות התחיל לפני בערך לפני 20 שנה משהו כזה, התחיל באנגליה. הרבה ממשלות העדיפו להקים תשתיות ציבוריות לא על ידי זה שזה תוקצב בתקציב הממשלה. לדוגמה, אתה רוצה להקים בית חולים, רוצה להקים בית כלא, רוצה להקים רכבת קלה, רוצה לסלול כבישים. הם אמרו, בשביל מה להכניס את זה בתקציב הממשלה? ואז הצבעות ובלגן וזה מהיר. בוא נלך לגורם פרטי, נגיד לו, אתה תסלול את הכביש, אתה תבנה את הבית כלא. המפעיל יגיד, אותו בן אדם פרטי יגיד, אין בעיה, אבל קודם כל יכול להיות שאין לי כסף לבנות את זה. ודבר שני, נו, ובניתי בית כלא, מה אני אעשה? אין לקוחות, אתה מביא את הלקוחות. אם זה בית חולים, מה אתה רוצה שאני? מה? וכביש, מי אמר שייסעו, מי אמר שלא, מה התנאים? עכשיו, יש פה שתי אפשרות. הממשלה שנותנת את האישור קוראים לה מענית. ובגורם הפרטי, זה נקרא מפעיל. יש שתי אפשרות בגדול. או שהממשלה אומרת לך, תשמע, תבנה לי את מה שאני רוצה, את התשתית הציבורית. תבנה, קח כסף, רד ממני. אני תבנה לי בית כלא, קח את הכסף, אל תפעיל אותו אחר כך. זה לא קשור אליך בכלל. פשוט, מה שאני עושה זה, במקום דרך תקציב המדינה, אני למעשה חותם איתך על הסכם, כאילו אתה בונה לעצמך, לא קשור לממשלה, ושתגמור, פתאום תגיד, רוצה לקנות, אני אגיד כן, קח. ואז אני לא מסתבך עם כל המשרדים הממשלתיים שיתחילו להוציא מכרזים על הבנייה, להביא קבלנים, כל הסיפור הזה, אני לא בונה את זה בכלל. אני חותם איתך על הסכם שאתה למעשה כביכול בונה את אותה תשתית שאני מבקש לפי הדרישות שלי, ובסוף אני אקנה את זה ממך. זה אפשרות ראשונה, זה לא אפשרות הפופולרית, אבל זו אפשרות ראשונה. אפשרות השנייה, לקחו את זה לכיוון אחר. הם אמרו למפעיל, תראה, אתה תבנה את אותה תשתית ציבורית, אם זה כביש לדוגמה, תסלול את הכביש, ואני לא קונה ממך את הכביש, אלא אתה תפעיל את הכביש, אני אגיד לך את התנאים, ואתה תלך לציבור, תגיד לו, רוצה לנסוע? אגיד לך, כן, תשלם לי כסף, ותשתמש בכביש. כלומר, אתה בונה, ואני נותן לך את הרישיון לתת לציבור להשתמש ולגבות ממנו כסף. עכשיו, אחרי 20 שנה, אחרי 25 שנה, תחזיר לי את זה. עשית את הכסף שלך מספיק, הרי בסוף זה יחזור אליהם. אני לא אתן לך את זה לעולמי עד. אני אתן לך מספיק זמן כדי להחזיר את הכסף. ואפילו במקרים מסוימים, אם לא ייסעו בכביש הזה ולא יהיה מספיק הכנסות, אני אתן לך ביטוח. עד מינימום אני מכסה לך. כלומר, כבני בית כלא. אם לא מספיק אסירים, אז אני אביא לך, קנית לך, אני אשפה אותך. מה שניסו לעשות פה, ובג"ץ אמר שאסור שגור פרטי יפעיל בית כלא, הרי בנו בית כלא בסוף, בסוף המדינה צריך לקנות אותו. כי מה הרעיון היה? שחברה פרטית תפעיל, הלקוחות, המדינה תביא אותם, והיא תשלם לחברה הפרטית מאיפה כל אסיר, והם יפעילו את זה, הם ייתנו אוכל והם שירותי שמירה והבטחה והכל. זה היה הרעיון. עכשיו, בכביש 6 זה כן עובד. למה זה כן עובד? כי אנחנו משלמים לכביש חברת חוצי ישראל על שירות שהוא כביכול ציבורי, זה כביש. אבל מה החברה הזאת עשתה? החברה הזאת בנתה אותו, סללה אותו יותר נכון. המדינה נתנה לה ערבויות בזמנו, הלוואות. ורוב הרווח שלה צריך לבוא מהציבור עוד 25 שנה, או כבר לא נשארו 25 שנה. אז בתום התקופה שסיכמו, יחזירו את זה למדינה, זה יהיה כביש של המדינה. אם זה יישאר כביש אגרה או לא, אני מניח שכן. זה בגדול הרעיון. עכשיו עולה השאלה, לא מה מעניק עושה, כי אנחנו עכשיו לא מתעסקים בממשלה שתעשה מה שהיא רוצה. השאלה מה המפעיל עושה בדוחות שלו. נגיד אני חברה פרטית, ואני חתמתי על הסכם כזה, או שאני מקבל את הכסף מהמדינה, או שאני מקבל מהציבור. מה אני אמור לעשות? יש לי עלויות, כי בניתי. יש לי הוצאות מימון, יכול להיות, כי לקחתי הלוואות. מצד שני, צפויות לי הכנסות. איך אני עובד? אז קודם כל, כל ההעברה הזאת, אני צריך לדעת רק במישור התיאורטי לחלוטין. אתם לא צריכים לדעת שום חישוב. אבל בכל מקרה, מה בכל זאת החברה המפעילה עושה במישור התיאורטי? חברה המפעילה לא יכולה לרשום את הכביש או את בית הכלא או את בית החולים כרכוש קבוע. למה? כי המהות של החוזה מראה שזה לא שלה. היא סך הכל קיבלה רישיון הפעלה. היא לא קנתה רכוש קבוע, היא לא בנתה רכוש קבוע. ולכן היא גם לא יכולה לרשום רכוש קבוע. מה עוד שהיא צריך להחזיר את זה למדינה? זה לא יכול להיות רכוש קבוע. אז מה זה יכול להיות? תקן נותן שתי אפשרויות. הפרשנות נתנת שתי אפשרויות. היא אומרת שאם זה המקרה הראשון שבו פשוט אתה תמכור את זה למדינה במחיר שהוסכם או במחיר שיקבע על ידי בורר בהמשך, אין שום בעיה. אתה למעשה יש לך נכס, קוראים לו חייבים מקף מדינה, המדינה חייבת לך כסף. זה למעשה נכס פיננסי כמו לקוחות. אז זה לא לקוח רגיל, אבל עדיין זה כמו לקוחות, כי חייבים לך כסף, זה נכס פיננסי. אתה רוצה ליישם עליו את הכלים החשבונאים, לך ליה 39. זה יכול להיות בקבוצה של הלוואות וחייבים, אתם זוכרים את הקבוצה הזאת? זה יכול להיות גם זמין למחירה, לא יודע, אולי תשייך את זה לשווי הוגן, כי תלוי מתי תקבל את הכסף. זה יכול להיות גם שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. כלומר, השאלה מה המהות של המכשיר הפיננסי? מה התנאים שלו? מתי הם צריכים לשלם לך? האם אני מקבל את הכסף? כל תקופה שלא משלמים לי משערכים לשווי הוגן? האם זה כסף קבוע? אם זה סכום קבוע, זה הלוואות וחייבים. אם זה סכום שעולה כפונקציה לדוגמה של מדד המחירים לצרכן או של המדד בבורסה של המניות. יכול להיות שאני צריך לשערך את זה כל תקופה. לקרנון, זמין למחירה או לדוח רווח והפסד. תלוי במהות של ההסכם, כמה ישלמו לך ואיך ישלמו לך. אם זה סכום קבוע, זה עקרונית, יכול להיות גם לקוחות. בכל מקרה זה נכס פיננסי שמטופל ביה 39, לא נכנס לחישובים כי לא צריך. מצד שני, אם העסקה היא כזאת שהציבור ישתמש, אתה לא תקבל מהממשלה כסף, אולי ביטוח, אם הציבור לא ישתמש, ייתנו לך, אבל אם בוא נניח שאין ביטוח, כולם משתמשים, אני אקבל את כל הכסף מהציבור. אז הממשלה לא חייבת לך כלום. חייבים, מה אתה כותב חייבים? אף אחד לא חייב לך כלום. תשווק את השירות שהמשתמשים ישלמו. ולכן, אז מה הנכס שלי? בניתי, יש לי עלויות מצד אחד, מצד שני איזה נכס יש לי. תקן אומר שיש לך נכס לא מוחשי, כי אתה קיבלת רישיון הפעלה. אתה סתם לא יכול פה לבוא פתאום לסלול כביש ולקחת מאנשים כסף. המדינה נתנה לך זיכיון, רישיון להפעיל את הנכס לתקופה מוגדרת. ולכן, כל העלויות שיוצאת יהוונו לנכס לא מוחשי, שיופחת לאורך החיים השימושי. אם זה אורך חיים מוגדר, צריך להפחית, אם יש סימנים לירידת ערך, לעשות הפרשה. עכשיו, לגבי עלויות אשראי. אם בעסקה הזאת יש עלויות אשראי, עד שבניתי את הכביש לקחתי הלוואות, תאבן אותם לנכס הלא מוחשי. אם פה בעסקה הזאת יש לך עלויות מימון, אז אתה תטפל בהם לפי ה-39. אם זה הלוואות וחייבים, אז אתה יכול להבן אם זה זמין למחירה, יכול להיות שזה חלק מהשווי ההוגן. אם זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, זה הוצאות שוטפות. כלומר, הרעיון הוא שאתה למעשה הולך פה לפי ה-39 ופה לפי ה-38. כלומר, או נכס פיננסי, או אתה הולך לפי נכס לא מוחשי, כל הכללים שלמדנו. הרעיון הוא שאני צריך לא לקטור רכוש קבוע כי זה לא שלי, אלא להבין ממי אני מקבל את הכסף ואיזה זכות נוצרה לי. עכשיו, יכול להיות, הם אומרים גם חלק וחלק. למה חלק וחלק? יכול להיות שהמדינה תגיד לך, תראה, 25% מהעלות של הבנייה אני משלמת לך. ואת היתר, קבל מהציבור. אז חלק יהיה נכס פיננסי, מה שהמדינה חייבת לי, וחלק יהיה נכס לא מוחשי, שיופחת לאורך חיי הנכס, כמה שנים שנתנו לי. זה בגדול הרעיון של הפרשנות הזאת. עכשיו הם אומרים גם, תכף נראה את זה, מה קורה אם המדינה אומרת לך, אני לא אתן לך כסף, כתמורה אני אתן לך קרקע באיזה אזור פיתוח או משהו כזה. אז גם הקרקע הזאת צריכה להימדד, נכס לא כספי, צריכה להימדד לפי השווי ההוגן שלה, של הקרקע שאתה תקבל. כלומר, זה לא יהיה נכס פיננסי, כי לא נותנים לי כסף. ייתנו לי נכס לא כספי, אני גם יכול למדוד אותו. אין לי בעיה למדוד כמה הקרקע שהם רוצים לתת לי שווה. זה בגדול הרעיון של כל הפרשנות. רכוש קבוע אי אפשר. עכשיו, למה הפרשנות הזאת יצאה? לפני שהיא יצאה, נגיד כביש חוצה ישראל, בהתחלה הם רשמו אותו במאזן כרכוש קבוע, הם אמרו שזה שלהם. הפרשנות הזאת באה ואמרה, מה פתאום, זה לא שלך. אתה יכול לרשום רישיון ולהפקיד אותו, אתה יכול לרשום חייבים. בכביש חוצה ישראל זה צריך להיות רישיון. למה? כי הציבור משתמש והם מקבלים את הכסף, הם לא קיבלו מהמדינה, הם לא מקבלים מהמדינה כסף. זה בגדול הרעיון, האם יש אל? עכשיו, איפה זה כתוב ככה? סעיף 2 אני מציג, סעיף 1, עמוד 680, סעיף 1 רקע. רקע, סעיף 1, במדינות רבות התשתית לשירותים ציבוריים כגון כבישים, קשרים, מנהרות, בתי כלא, בתי חולים, מבני תעופה, מתקנים לחלוקת מים, רשתות אספקת אנרגיה, ומילה מסובכת, הוקמה, הופעלה ותוחזקה באופן מסורתי, על ידי המגזר הציבורי, ומומנה באמצעות הקצאת התקציב הציבורי. כל השנים זה היה ממומן מתקציב המדינה. במדינות מסוימות ממשלות הציעו הסדרי שירות חוזיים כדי לעודד השתתפות של המגזר הפרטי בהקמה, במימון, בתפעול ובתחזוקה של תשתית כזו. ייתכן שהתשתית כבר קיימת או שהיא תוקם במהלך תקופת הסדר השירות. בהסדר שנמצא בתחולת פרשנות זו מעורבת בדרך כלל אישות מהמגזר הפרטי מפעיל, אמרתי לכם זה מפעיל, אשר מקימה את התשתית שמשמשת לצורך הספקת השירות הציבורי או לצורך שדרוגה. יכול לקבל מתקן מסוים ואומרים תשדרג אותו, לא חייב להקים אותו הכל מההתחלה. ומתפעלת ומתחזקת את התשתית הזאת במשך תקופת זמן שהוגדרה. המפעיל מקבל תשלום עבור שירותיו על פני תקופת ההסדר. ההסדר מוסדר באמצעות חוזה שקובע תקני ביצוע, שהכביש יהיה ברמה מסוימת, שהמתקן התפלה יהיה ברמה מסוימת, מנגנונים להתאמת מחירים והסדרים לאישור מחלוקות. לעתים קרובות הסדר מסוג זה מכונה הסדר זיכיון למתן שירות מסוג בני הפעל העבר, תבנה אותו, תפעיל אותו, תקבל כסף מהציבור ובסוף תעביר אותו. שקם את, אותה תשתית, תפעיל אותה ובסוף תחזיר אותה למדינה. או ציבורי לפרטי, כלומר למעשה לקחת תשתית ציבורית ולהפעיל אותה באופן פרטי כמו כביש חוצה ישראל. 3. מאפיין של הסדרי שירות אלה הוא של המחויבות שניטלה על ידי המפעיל יש אופי של שירות ציבורי. כי אני בכל זאת אני צריך לתת פה שירות, מה? זה לא שאני מחר בבוקר יכול לבוא לבן אדם וגיד, אתה לא נוסע בכביש שלי. זה שירות ציבורי. המדיניות הציבורית היא לדאוג שהשירותים המתייחסים לתשתיות יסופקו לציבור מבלי להתחשב בזהות הגורם שמפעיל את השירותים. הסדר השירות מחייב חוזית את המפעיל לספק את השירותים לציבור בעבור האישות מהמגזר הציבורי. מאפיינים שכיחים נוספים כוללים. א', הגורם שמעניק את ההסדר של השירות זה המעניק, מה שאתם מעניק, או אישות מהמגזר הציבורי לרבות גוף ממשלתי, או אישות מהמגזר הפרטי שאליה הוא אצלה האחריות על השירות. בישראל זה בדרך כלל הממשלה נותן. ב', המפעיל אחראי לפחות על חלק מהניהול של התשתית ושל השירותים הקשורים ואינו פועל רק כסוכן בעבור המען. מי שמפעיל את כביש חוצה ישראל זה לא המדינה, זה חברה חוצה ישראל. החוזה קובע את המחירים הראשונים שיגבו על ידי המפעיל, הוא לא יכול לקבוע כמה שהוא רוצה. המדינה בחוזה כותבת כמה הציבור ישלם ומסדיר את השינויים במהלך תקופת הסדר השירות. המפעיל מחויב למסור למעניק את התשתית במצב מוגדר בסוף תקופת ההסדר, כלומר בסוף זה יגיע לידי המדינה, עבור תמורה שולית מסערית, אפשר לקרוא לזה ערך גרת אם אתם רוצים, או ללא תמורה שולית. זאת מבלי להתחשב בזהות הגורם שמימן את התשתית בהתחלה. זה בגדול הרעיון. עכשיו לגבי הכללים החשבונאיים, אני מדלג איתכם לסעיף 11, עמדה מסכם. מה הם אומרים? קודם כל דיברתי על רקע כללי. פה הם עושים את ההבדל בין האפשרות הראשונה. טיפול בזכויות המפעיל בתשתית סעיף 11. תשתית שנמצאת בתחולת פרשנות זו לא תוכר כרכוש קבוע של המפעיל, משום שהסדר השירות החזוי לא מעביר למפעיל את הזכות לשלוט בשימוש בתשתית השירות הציבורי. למפעיל יש גישה להפעיל את התשתיות כדי לספק את השירות הציבורי בעבור המעניק בהתאם לתנאים שהוגדרו בחוזה. בקיצור, זה לא רכוש קבוע שלי. הכביש הוא לא שלי. אז מה עושים? 12. בהתאם לתנאי ההסדרים החוזיים שנמצאים בתחולת פרשנות זו, המפעיל פועל כספק שירות. המפעיל פועל כספק שירות, הוא לא בא לרכוש הקבוע. המפעיל מקים או משדרג תשתיות המשמשות להספקת שירות ציבורי ומפעיל ומתחזק את התשתית הזו לתקופת זמן שנקבעה. קודם כל קובעים לי פה בסעיפים 11 ו-12 שאני מפעיל ולא בעל רכוש. עכשיו הלאה, מה עושים? 13. המפעיל יכיר בהכנסות בגין השירותים שהוא מבצע וימדוד אותן בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומי 11 ו-18, הכרה בהכנסה. בדרך כלל אם אני נותן שירות, אז יש שם את התנאים של הכרה בשירות. להזכיר לכם, 4 תנאים של הכרה בשירות, 5 תנאים של הכרה בנכסים. פה אני נותן שירות, אני לא מוכר נכס, אני נוסע בכביש, אני נותן לו שירות. אם המפעיל מבצע יותר משירות אחד, כלומר, גם מבצע שירותי הקמה או שדרוג וגם שירותי תפעול, בהתאם לחוזה או הסדר יחידים, התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה, תוקצה על סמך ערכי השווי ההוגן היחסי של השירותים שסופקו עם הסכומים ניתנים לזיהוי בנפרד. למה הכוונה? הנה פה, חלק מהבנייה אני אתן לך כסף, או יותר נכון פה, חלק מהבנייה אני אתן לך כסף, חלק תקבל מהציבור. אז חלק אני מקבל על ידי זה שאני מפעיל וגובה מהציבור, וחלק כי אני בונה. מהות התמורה קובעת את הטיפול החשבונאי העוקב לגביה. הטיפול החשבונאי העוקב בתמורה שהתקבלה כנכס פיננסי וכנכס לא מוחשי מפורט בסעיף 23-26. תכף נגיע, שנייה. עכשיו עזבו דקה את סעיף 14, אני מדלג. אני הולך לסעיף 15. תמורה שניתנה למפעיל על ידי המעניק. אם המפעיל מספק שירותי הקמה או שדרוג, יש להכיר בתמורה שהתקבלה על ידי המפעיל, או שיש למפעיל זכות לקבלה לפי שוויה ההוגן. התמורה עשויה להיות זכויות ל-א', נכס פיננסי, ב', נכס לא מוחשי. אז מתי זה ומתי זה? סעיף 16. המפעיל יכיר בנכס פיננסי במידה שבה יש לו זכות חוזית בלתי מותנית לקבל עבור שירותי ההקמה מזומן או נכס פיננסי אחר מי המעניק. מה זה? איזה אפשרות זאת? מהמעניק. או לפי הוראות המעניק. למעניק יש שיקול דעת מצומצם אם בכלל להימנע מתשלום. כלומר, בנית את הכביש, עכשיו אני מפקיע לך אותו, אין כסף. אין דבר כזה, חותמים חוזה אתה צריך לשלם. המדינה צריכה לשלם. בדרך כלל משום שההסדר ניתן לאכיפה המשפטית. למפעיל יש זכות בלתי מותנית לקבל מזומן אם המעניק מתחייב חוזית לשלם למפעיל א', סכומים מוגדרים או ניתנים לקביעה, וב', אתם זוכרים שאמרתי לכם ביטוח שאם הם לא ייסעו בכביש, הם לא יבואו אנשים לבית כלא. אז זה ביטוח. או את החוסר אם קיים בין סכומים שהתקבלו במשתמשים בשירות הציבורי לבין סכומים מוגדרים או ניתנים לקביעה, גם אם התשלום מותנה בכך שהמפעיל יוודא שהתשתית עומדת בדרישות איכות או בדרישות יעילות שהוגדרו. למה הכוונה? נכס לא מוחשי, אנחנו מכירים שהכסף צריך להגיע מהמעניק. עכשיו, כסף שצריך להגיע מהמעניק זה לא רק שהוא סכום מוגדר, אלא זה סכום שהוא מבטח אותי. הוא אומר לי, תראה, הציבור ישתמש. אם הוא לא ישתמש עד רמה מסוימת, אני נותן לך את הכסף. גם על המחויבות הזאת זה נכס פיננסי, כי אני צריך לקבל את הכסף מהממשלה. עכשיו מעלים פה שאלה, ואם המעניק יגיד למפקיד, אני אקח לך את הכסף, אל תדאג, רק אני שולח מפקחים שיבדקו את רמת התשתית שלך, אם זה לא טוב אני לא משלם לך. אתה יכול לבוא ולהגיד, אז איך אתה מכיר בנכס פיננסי? לא נוצרה לך זכות, כל עוד המדינה לא אמרה שזה עומד בתו התקן שהיא ביקשה. אז הם אומרים שברור שהמדינה תבקש תו תקן, הרי מה המחן חכים, תעשה להם כביש עם חורים? ברור שזה צריך לעמוד בתו תקן, זה לא מונע ממני להכיר בנכס הפיננסי. ברור שהמדינה תשלח מפקחים, לבדוק איך זה עובד ושהכל בסדר, ובבית כלא שאתה נותן אוכל בזמן ונותן שירותי האבטחה וכל מה שצריך ושירותים סוציאליים, אני לא יודע מה, אין לי בעיה עם זה, זה חלק מהחוזה. מה, בגלל זה אני לא ארשום נכס פיננסי עד שהמדינה תגיד לי שאני בסדר? ברור שיש תנאים, בכל עסקה יש תנאים, גם כשאתה מוכר מלאי ללקוח הוא מצפה שהמלאי שאתה נותן לו הוא תקין, אז מה, אני לא אכיר הכנסה עד שהוא יבוא ויגיד לי שהמלאי היה טעים? כן, זה סעיף 16. סעיף 17 זה זה, המפעיל יכיר בנכס לא מוחשי, במידה והוא מקבל זכות, רישיון, לחייב משתמשים בשירות הציבורי. זכות לחייב משתמשים בשירות הציבורי אינה זכות בלתי מותנית לקבל מזומן, משום שהסכומים תלויים במידה שבה הציבור ישתמש בשירות. אתה לוקח על עצמך סיכון. אם אנשים לא ישתמשו בתשתית שלך, אז לא יקבל כסף, מה לעשות? אם התשלום שהמפעיל מקבל עבור שירותי ההקמה מורכב בחלקו מנכס פיננסי ובחלקו מנכס לא מוחשי, גם את זה אמרתי לכם, חלק וחלק, חלק המדינה נותנת לי וחלק הציבור נותן לי, נדרש לטפל בנפרד בכל רכיב של התמורה למפעיל. התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה בגין שני המרכיבים תוכר לראשונה בשווי הוגן של התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה. עכשיו, איפה הטיפול ביה 38 ואיפה הטיפול בנכס פיננסי? אמרתי לכם יה 38, יה 39. אז ככה, קודם כל בסעיף 23 הם מדברים איתכם על נכס פיננסי. הסתכלו הקבוצות של יה 39. איך אני מכיר בנכס פיננסי? או הלוואות וחייבים, כי בסיכום שלי זה דווקא היה הקבוצה הרביעית האחרונה. גם בתקן זה הקבוצה הרביעית. בואו נסיים אותה כקבוצה הראשונה, כי זה הכי הגיוני, מה נרשום? המדינה זרמי למחירה, המדינה צריכה שלם מכסף, זה כנראה הלוואה או חייבים. מי שבא ואומר שזה לא הלוואה וחייבים, כי הוא רוצה לשערך את זה כל תקופה, אז יכול להגיד שזה זמין למחירה, לא נראה לי, אבל כל כך הגיוני. או שבשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. זה האפשרויות ביה 39, אבל הכי הגיוני זה הלוואה או חייבים, המדינה צריכה לתת לי כסף, אני לא אשערך את זה. ואם זה נכס לא מוחשי, זה סעיף 26, יא 38. יא 38, הם אומרים, כרגיל, מה שאנחנו אמרנו, נכס לא מוחשי עם אורך חיים מוגדר, צריך להפקיד אותו, אם צריך לעשות הפרשה, פותחים הפרשה. ולגבי עלויות האשראי, אמרתי לכם, סעיף 22, עלויות אשראי. אם זה נכס לא מוחשי, מאבנים אותו. ואם זה נכס פיננסי, אז בהתאם להוראות יש 39, אם זה הלוואה וחייבים אפשר להבן, אם זה שווי הוגן, דרך דוח רווח והפסד, אז ילך לדוח רווח והפסד. זה מה שהם אומרים פה בגדול. בסעיף 27 גם הסברתי לכם, שהמדינה נותנת לי לא כסף, קרקע. אז אם הוא נותן לי קרקע, אז אני רושם את הנכסים האלו לפי השווי ההוגן שלהם. הם מעלים פה שאלה יפה. אם המדינה אומרת לי, תבנה כביש, אני אתן לך קרקע במתנה. האם זה מענק ממשלתי? תשובה היא לא. מענק ממשלתי, מה נותנים לי? בלי שאני אעשה כלום נותנים לי מענק ממשלתי. אני לא צריך לבנות משהו ואחר כך להזיר אותו למדינה. פה הרי מה אומרים לי? במקום כסף, קח קרקע. במקום כסף, אני אתן לך מחשבים. במקום כסף, אתן לך בניינים. זה לא מענק ממשלתי. מה זה? תמורה רגילה. תגדול אותה בשווי הוגן ביום הראשון, ואחר כך תעבור עם התמורה הזאת. אם אפשר לשערך אותה, אז תשערך אותה. אם אתה רוצה לעשות מודל עלות, תעשה עליה מודל עלות. זה לא מענק ממשלתי, כי לא קיבלתי את זה בחינם.
אתה רוצה לרכוש
את מה שאני צריך לקבל. אני יכול לרשום חובה חייבים בהתחלה, ושיביאו לי את הקרקע, חובה קרקע, זכות חייבים. טוב, זה כל משהו. אחרי ההפסקה, כמה הפסקה? עד שלוש? אחרי ההפסקה נלך להביא עוד פעם. שיום כנראה שחלק לא נמצאו את הרבים.